יום שני, פרשת סטרומה. שלום לכם רבותיי. יש לנו היום דברים מעניינים. היורצייט של הגאון רבי יעקב אדלשטיין, זכר צדיק לברכה. אספר לכם עליו כמה דברים מעניינים. נספר לכם על רבי אוכבר שהגיע לניו יורק. עשו לו טקס קבלת פנים מאוד מכובד. ראש העיר נתן לו איזה שי, נתן לו איזה משהו. תנסו לנחש מה הוא נתן לו. בדף רמי בהלוכה אנחנו ניגע היום בדברים של דברים שאפשר לטלטל בשבת ברשות הרבים. וכמובן המדורים הנפלאים, המוסר היומי, החפץ חיים היומי, כל שאר הדברים מרתקים. הפותח בכל יום, אנחנו מתחילים. אחד מהתלמידים של רבי יעקב אדלשטיין, זכר צדיק לברכה, שהיה מקבץ מדי שבוע את השיחות ואת הדברים שהוא היה אומר בגיליון השבועי, גאון יעקב, אז הוא סיפר שזה היה אחד הפעמים בשעת לילה מאוחרת, אמצע השבוע. הוא אומר, עוד שהיו גרים בעניין מול הבית של רבי יעקב, אז כמדי שבוע היו מעבירים לו אחרי מה יריב את המעטפה שהיה שם את השיחה השבועית והיה עובר על זה. הוא מספר שבאותו יום זה כבר היה מאוחר, הוא מדלג במדרגות לבית שלו בקומה הראשונה. זה היה שעה מאוחרת כבר, אחרי חצות, או הבטח לנו או לא. אפילו שבדרך כלל ביום רגיל, בשעה הזאת, הבית עדיין היה עומד אנשים. אבל באותו יום הזר המבקרים הפסיק מוקדם יחסית. והוא אומר, אנחנו מתקרבים לדלת ואנחנו שומעים, שמישהו מדבר מאחרי הדלת, כל שיחה. אנחנו דופקים בשקט. ואז הדיבור נפסק ושומעים מישהו אומר, מי דופק בשעה כל כך מאוחרת? ואז הם שומעים את רבי יעקב אומר, אולי זה מישהו שכואב לו משהו, צריך לפתוח. כמובן שהדלת נפתחה. יש פה עוד איזה סיפור יפה שקשור לגיליון. אותו גיליון גאון יעקב, הדברים של רבי יעקב אדלשטיין היו מופיעים בקובץ גיליונות. זה סיפור שמופיע בקובץ גיליונות אחרי שהוא נפטר. אז הם כתבו שם שרבים תמו למה לפני תקופה במשך מספר שבועות נפקד מקומו של אלון גאון יעקב מלהופיע באותו קובץ גיליונות. הם מספרים שפנו עליהם מכל רחבי העולם. מה קרה? האם הגיליון כבר לא יוצא לאור? האם מורון כבר לא חש בטוב? אז הם אומרים עכשיו אחרי הפטירה אנחנו רשאים לספר. אז הם מספרים שזכינו שמורון היה מקבל את הקובץ כל שבוע, היה מעיין בארוכות. הוא מאוד החשיב את הקובץ, את אותו קובץ גיליונות עם כל התכנים המגוונים מגדולי הדור. והם מספרים שבאחד השבועות הרב אדלשטיין פונה למקורבים שלו ואומר, זה לא מן הראוי להביא את הדברים שלו במסגרת של כזה קובץ חשוב בתוך שאר גדולי ישראל. ולכן הוא מבקש להפסיק להכניס את זה לאותו קובץ נכבד. הוא אומר, אני לא בדרגה. לתת שיחות לכלל ישראל, זה מסור לגדולי הדור. טוב, לצערנו היינו חייבים לקבל את הבקשה שלו, ומאז הפסיקו להכניס את הקובץ. אבל אחרי שבוע, שבועיים, התחילו השאלות מהציבור, לאיפה נעלם אותו אלון גאון יעקב? ומשרבו הפניות לא היה מנוס, וביקשו שוב, מהרב אדלשטיין זצ"ל, שמדובר פה זיכוי הרבים גדול, וציבור גדול מתחזק מהדברים. אומרים שבשלב מסוים העורך של הקובץ התבקש להכין מכתב בקשה לרבינו, ולהיכנס ולדבר איתו. ואכן רבינו שמע והסכים שאלון ייכנס בחזרה לאותו קובץ גיליונות, מחמת הזיכוי הרבים הגדול שיש בתפוצה הגדולה הזאת. עד כאן בעניין הזה של היורצייט של רבי יעקב אדלשטיין זכר צדיק לברכה, זכוס היתוגן עלינו. ושוכנתי בסייחם, כתוב בפרשת השבוע פרשת סטרומה. בתפארת שמשון, אז הוא מביא, שראינו במהלך הדורות יהודים שממש היו מקום להשראת השכינה. היו בחינה של בית המקדוש. והרב פינקוס ממשיך ומספר שהוא זכר שהיה ילד, אז אבא שלו, כל הזמן היה מדבר על הגאון רבי אוכבר, זכר צדיק לברכה. שראו איך שהשכינה הייתה שורה עליו, הפנים שלו היו מהירות באור מיוחד, ואפילו הגויים הכירו בזה. הוא אומר שרבר, הוא מספר שכשרבר הגיע לניו יורק, אז עשו לו טקס קבלת פנים באולם הגדול והמכובד ביותר, זה היה במעמד ראש העיר. ובמהלך הטקס, אז ראש העיר מסר לברוך בר, מה הוא מסר לו? מפתח של העיר. הסוג של שי כנראה מקובל בזמנם. מסר לו את מפתח העיר. וראש העיר אמר שהאיש הזה מפריח את התיאוריה של אותו קויפר, דרווין. הוא אומר, מי שרואה את האיש הזה, אני יודע שהאדם לא בא מהקוף. ברוך בר, שהוא לא הבין אנגלית, אז הוא פנה לזה שעמד לידו ושאל אותו, וואז רדי אורל, מה האורל הזה מדבר? וואו, פיניקס ממשיך ומספר שהוא זוכר את האדום מסתנר, זכר צדיק לברכה, איזה פנים מהירות היו לו. הוא היה הולך ברחוב, כולם באו לראות, זה היה מחזה מריב, לראות את הפנים המהירות שלו באור של קדושה. וזה השראת השכינה באדם עצמו, רואים על האדם ומבינים שאותה הערה, בא לנו קדוש ברוך הוא, כמו אותו גוי. ראש העיר ניו יורק, שאמר שברור שאדם כזה, לא בא מהקוף, והוא ודאי נוצר על ידי בורא עולם. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא, קניין חוכמה פרקי אובס. אומרת המשנה בפרק ג' והווי מקבל את כל האדם בשמחה. אז בספר בנתיבות אבות מסופר שם שבוורשה היה מתגורר איזה יהודי בשם רב מורדכי, רב אורחמורדכי צ'רני. הוא היה מהחסידים של הדברי שמואל מסלונים. הוא היה איש עמיד, בעל חסד, מכניס אורחים גדול. עד כדי כך שהעניים התנהגו בבית שלו, כאילו הם בבית שלהם. העיד עליו הגאון רב שבתא יוגב, זכר צדיק לברכה, שפעם אורחמורדכי נח בבית על הספה. לא שהוא שכב על המיטה, אלא במקרה הצליח לתפוס מקום לפני שאורח אחר הקדים אותו. הוא אומר שפעם התרחץ לו איזה יהודי במשך חודש שלם, בלי שאותו יהודי אפילו יודע מי זה הבעל הבית. יום אחד מתיישב אותו יהודי ליד ברוך מורדכי, כיוון שהוא לא הכיר אותו, אז הוא ביקש ממנו להתייעץ איתו במשהו. ומה הוא התייעץ איתו? הוא אומר לו, שמתי לב שאנחנו דומים, כמוני כמוך, גם אתה נמצא פה בבית כבר תקופה לא קצרה, אז מן הסתם אתה בקיא בהליכות הבית יותר ממני. אמר לו, נו מה? אמר לו, תשמע, לא נעימים בעל הבית, אני נמצא פה כבר חודש ימים, זה לא נראה לך שזה מוגזם, זמן מדי, זמן גדול מדי? האם הוא יביט על זה בעין יפה? אפשר להישאר כאן עוד תקופה? ברוך מורדכי עונה לו, למה לא? גם אני נמצא פה הרבה יותר זמן, ואף אחד לא אומר לי שום דבר, אתה יכול להישאר גם. גדלות של אדם, גדלות בעשיית החסד. ויקחו לי תרומו, ויקחו לי תרומה. יש סיפור נפלא באוזניים לתוירו, שסיפר הגאון רב זלמן סורוצקין, זכר צדיק לברכה. סיפור שהוא שמע אותו כשהוא למד בוולוז'ין, שפעם הגאון רב חיים סולובייצ'יק, הוא יצא למינסק לאסוף כסף, להצלת ישיבת וולוז'ין, היא הייתה שקועה בחובות גדולים. ובמינסק התגוררו שתי גבי ישיבת וולוז'ין, שהיו מופלגים בתורה, יראי השם ונדיבי לב, היה להם ברכת העושר. לאחד קראו רב אורך זלדוביץ' ולאחד רב דובר פינס. אז רב חיים הלך בהתחלה לבית של אותו רב אורך זלדוביץ', הוא מספר לו את הסיבה שהוא הגיע. הסכום שהוא היה צריך לאסוף היה סכום גדול. ורב אורך הבטיח לו שהוא ישתדל, בינתיים הוא יתחסן אצלו, הוא עסק בתורה. שהוא שמח על רבו, הוא שאמר לו שהוא ישתדל לאסוף לו את הכסף. אחרי כמה ימים, רב חיים שואל אותו, איך מתקדמים המאמצים של האיסוף של הכסף להצלת הישיבה? אז רבו אומר לו שכבר יש לו חצי מהסכום. רב חיים שמח מאוד, בשורה טובה. חצי אומנם, אבל חצי זה גם הרבה. חזר ללמוד. עובר חודש. ושוב רב חיים שואל אותו, מה קורה? מה מצב העניינים? אז הוא אומר לו, ממש בימים האלה, ברוך השם, סוף סוף נמצא אצלי כל הסכום. טוב, רב חיים שמח שמחה גדולה, הודה לו ביותר על העזרה שלו, וחזר לישיבה, פרה את החובות של הישיבה. לא עובר זמן קצר רבותיי, ומגיעים שתי נדיבים, רב אורך זלדוביץ', וגם השני, שאצלו רב חיים עוד לא היה, רב דובר פינס, ידין תורה. אצל הגייבד של וולוז'ין, מי היה התובע? רב דובר פינס. מה הוא תובע? הוא תובע את החבר שלו, רב אורך זלדוביץ'. הוא טוען, אני הרי שותף שלו בכל העסקים. ועכשיו היה לו איזה עסק טוב, שהוא לא שיתף אותי בו. מה העסק? העסק הכי טוב שיכול להיות, הצלת ישיבת ולוז'ים. והוא נתן את כל הסכום מהכיס. אז אני טובה ממנו חצי, אני רוצה שהוא יקבל ממני חצי מהסכום, כדי שגם אני אהיה שותף בהצלה של הישיבה. טוב, אז כשנודע לרב חיים שרבוך בעצם שילם מהכיס שלו את כל הסכום, אז הוא שאל אותו, למה החזקת אותי בבית חודש? לא נתת לי מיד את הסכום. ענה לו רב ברוך, האם זה דבר קל להוציא מהכיס כזה סכום גדול? הרבה הרבה עמלתי לכבוש את טייבי סמומים שבלב שלי כדי לתת חצי סכום. אחרי זה המשכתי במלחמה, עוד מלחמה, עד שפעלתי בעצמי לתת גם את החצי השני. עד כאן בעניין הזה. יש פה סיפור מעניין על ברדיצ'וב. איך קמה העיירה, העיר, העיירה המפורסמת עם גדולי עולם שהיו שם. אז הסיפור הוא כזה. היה צדיק גדול שקראו לו רב לזר ליבר מברדיצ'וב. היה אדם גדול וקדוש. הוא נולד לאחד המשפחות המיוחסות שבישראל. אבא שלו קראו לו רב אברום ברב שמואל אשכנזי. כשהוא היה נכד של הגאון הקודש רב שמשון מאוסטרופולה, שהוא בעצמו נעקד על קידוש השם, בעיצומן של הגזרות תח ותת, אמא שלו הייתה הנכדה של רבי חיל מנימירוב, שגם הוא נעקד על קידוש השם באותם גזרות נוראות של תח ותת. בעקבות אותם הגזרות הקשות, אז רב אברום גלה מקרקו, העיר שנולד בה, והוא יש לו בעירה סמוכה. ביסטרס קראו לה. הייתה סמוכה לברדיצ'וב. שמה לעת זקנותו נולד לו הבן שלו רב ליבר. וכשהוא היה ילד רב ליבר, אז הוא התייתם מאבא, שהוריש לו סכום כסף גדול שבזכותו הוא יכל לחיות ועשה הרבה צדקות וחסדים עד בלי מספר. כבר שהיה צעיר, היה אוי ודשם בתמימות מופלגת. במשך רוב שעות היום יכלו לראות אותו שואב ביער שסמוך שם לאותה עיירה ביסטרייך, איך הוא עוסק בדביקות ובחשק, בתורה, בעבודת השם, שהוא תוך שהוא מתבודד ונסתר מהעולם ומבריאות העולם. באמת בערוב ימיו אז כבר רבים הכירו את הגדלות שלו והתחילו לפקוד אותו ולהתבשם מנועם זיו ומרותה ולהיגשה מפיו, כל אחד לישועות והרחמים שהיה צריך. באמת הוא גם זכה לאריכות ימים מופלגת, נפטר בגיל 103. ושמו התפרסם אחרי זה כרב ליבר הגדול מברדיצ'וב. מה הפשר אותו כינוי? אז מספר הנכד שלו, המלקט הנודע רב חיים ליברזון, הוא הוציא ספר ארץ החיים, אז הוא מספר שם, שבזמן שהתיישב רב אברום, אבא של רב ליבר באותה עירה, ביסטרייך, אז עוד לא היה את העירה ברדיצ'וב. היא הייתה על המפה, היא מסדר שנים, הרבה שנים אחרי זה. איפה? באותו שטח יער שרב ליבר היה נוהג להתבודד מימי נעוריו. היער הגדול הזה היה רק אחד מהנכסים הרבים והעצומים של הדוכס של אותה עיירה, הדוכס של ביסטרייך, שהוא היה פריץ רשע, שונא ישראל. והנכסים הרבים שלו הכניסו לו הרבה כסף והצימו את הגאווה שלו עוד ועוד. אחד הימים, אותו דוכס יוצא לסיור מקיף בשטחים שלו, כשהוא מלווה בחבר מרעב, ופלוגה של קוזקים חמושים מכף רגלה ועד קודקודם מלווים אותם ושמרים עליהם, שכמובן גם הם היו שונאי ישראל. הם מגיעים אותה חבורה סמוך לקרחת שהיה שרב ליבר עמד שם, תוך כדי שהוא מאותר בתלית ותפילין ועוסק בתפילה. וכמו החמור של בילום, האתון של בילום, שראה את מה שלא ראה האדון שלו, אז גם פה היה איזה משהו שהסוסים של הדוכס פשוט נעצרו על המקום, והם ביקשו להימלט, והם מטלטלים, תוך כדי שהם מטלטלים את העגלה של הדוכס, עם כל האנשים שיושבים שם, עד שכמעט התפרקו העצמות שלהם מטלטולי העגלה. עד שהצליחו לעצור ככה את העגלה ויוצאים החוצה, להתאושש מכל המכות שהם חטפו. ואומר הדוכס לאנשים שאיתו, לכו תראו מה קרה לסוסים שהם כל כך נבלו. עד מהרה הם חוזרים מתשובה, אומרים, תשמע, עומד שם איזה יהודי, בעל מראה קדוש, נורא, ממש מפחיד. עטוף בבד לבן, לא זז. כנראה שהם ראו אותו, וזה גרם להם את הפחד לבת שאחז בסוסים. כמובן שזה ראה בשביל הדוגס יותר מדי. חמתו בערה בו, והוא שולח את חבורת הקוזקים, שיקו את רבלי בשוטים שהיה להם עד מוות. עכשיו, הקוזקים יערו לעשות כדבריו, הם מתחילים להקות אותו מכה אחרי מכה, מתחיל לשלוט, מתחיל לרדת ממנו דם, הטלית נהיית לבנה, אדומה, סליחה. אבל היה להם פלא אחד גדול לקוזקים, רב ליבר לא מוציא הגה מהפה. הוא נותר לעמוד וסופג את המכות בלי לזוז. הם לא הבינו איך זה קורה. עד שהם הפסיקו, והם שואלים את הדוכס, איך זה יכול להיות? יכול להיות שהוא באמת איזה מלאך. אבל הדוכס ביטל את הדברים שלהם וחזרו הביתה. טוב, בין כך ובין כך, בלי לא נשים את התפילה שלו, ורק אז הוא מתחיל להרגיש את הכאבים העצומים שהם מהפצעים שלו. בקושי הוא חוזר הביתה, ארך זמן רב עד שהוא החלים. זה היה עם רב ליבר. מה היה עם הדוכס הזה, הם שואלים? גם הוא חזר לפירה שלו. אלא שבעוד שרב ליבר מחלים מהמכות, הדוכס רק הולך ונחלה. בהתחלה הוא לא אכל אז יד ימין שניתה משותקת. אחרי זה השיתוק מתפשט ליד שמאל, מתווסף לרגל ימין, לרגל שמאל, עד שהוא כולה הפך כאבן דומם, מוטה על המיטה בלי יכולת להזיז דבר. לדבר הוא יכל, אבל הגוף משותק לגמרי. כמובן שהוא מביא את בחירי הרופאים שהם מנסים לתת תרופה כזאת, תרופה כזאת, שום דבר לא עוזר. אחד הימים מגיע איזה רופא יהודי, שבבדיקה קלה הוא הבין שזה לא איזה מחלה ככל המחלות, אלא זה עונש. שנשלח לדוכס על איזה מעשה שהוא עשה, ואז הוא שואל את בני הבית, מה קרה לאותו דוכס ביום שזה קרה לו, מה היה איתו, היה איזה משהו? ואחרי אני מספרים לו את הסיפור עם הקוזקים, שיקרו את רב ליבר, אותו יהודי נחרד, הוא אומר להם, אתם יודעים מה עשיתם? אתם פגעתם ביהודי קדוש ונשגב, האבון שלכם גדול מנסוב, ברור שזה בגלל זה. לכו אליו ותעתירו לפניו, אולי הוא ימחה לכם. הדוגף שומע את זה, הוא כמובן לא מאחר לקיים את הדברים, והוא מיד שולח אנשים לבית של רב ליבר, שגם הוא שולח את הרופא שירפא את רב ליבר, וגם מבקש שליחים שימחלו לו על החטא שלו. אבל רב ליבר מבהיר לאותם שליחים של הדוכס שהוא לא מוכל לאדון שלהם, אלא רק אם הוא התחיל לבנות בית הכנסת במקום ששם הוא היה רגיל לעמוד ולהתפלל בים. הדוכס כמובן מסכים מיד לבקשה של רב ליבר, ועוד באותו היום הוא שולח את הפועלים שלו ומתחילים לבנות את בית הכנסת. והנה זה פלא, ככל שמתקדם את הבנייה, ככה הדוכס הולך ומחלים מהשיתוק שלו. כשהסתיימה הבנייה, והבית הכנסת הענק והמפואר עמד על כנו, גם הדוכס שב לאיתנו כבתחילה. והשנאה של הדוכס כמובן לכל יהודי התחלפה לאהבה והערצה. ואחרי זה הוא בא לבקר אותו, את רב ליבר, הוא שאל אותו מה הוא עוד יכול לעשות בשבילו. ורב ליבר עונה לו שהוא מבקש שיבנו סביב בית הכנסת בתים שיגורו שם יהודים. גם לבקשה הזאת הדוכס מסכים. וככה רבותיי לאט לאט קמה העיירה ברדיצ'וב, שבה גר לימים הרב הקודש רב לוי יצחק מברדיצ'וב, שהוא בחר לבנות את הבית מדרש שלו סמוך לבית הכנסת של רב ליבר, והוא היה אומר שהוא מכוון כנגד שער השמיים. סיפור נפלא שמתקשר לפסוק ועשו לי מקדש ששכנתי בתוכה. ואנחנו מגיעים למדור דף ה' מבעלוכה. אז בשיעור של דף ה' מבעלוכה, של הרב זילברשטיין, שאתם נהנים לשמע אותו בשלוחה נוספת, ידון היום בין היתר, האם שעון יד נחשב כבגד? ואיזה חשש יש בהרכבה של משקפיים ברשות הרבים? ואיך אפשר לטלטל מפתח? בואו נדון בזה גם אנחנו, בואו נלמד את זה. שעון כיס, אסור לטלטל אותו בשלט ברשות הרבים, גם כשהוא מונח בכיס שלו, וגם כשהוא מחובר לבגד בעזרת שרשרת. זה שעון כיס. שעון יד, יש מחלוקת הפוסקים. יש אומרים שמותר לענוד אותו ברשות הרבים, כי הוא נחשב כמו בגד. אבל ראוי להחמיר בזה מחשש, מאותו חשש שהוא יבוא, שיבואו לקל גם בשעון כיס. אבל יש אומרים שזה לא נחשב כבגד, כמעט שבגד מיועד לשמש את גוף האדם. השעון לא משמש את גוף האדם, אלא לוקחים אותו כדי שיוכלו להסתכל בו בשעת הצורך. ולכן אסור לענוד אותו ברשות הרבים. שעון יד שעשוי מזהב, או משובץ ביהלומים, אם עונדין אותו גם כשהוא מקולקל, אז יש לו שם של תכשיט. ואם אלה מותר לענוד אותו במקום שמותר לענוד תכשיט. ויש אומרים שכשהשעון הזהב מכוסה בשתרבול של הבגד, לכל הדעות לא נחשב כתכשיט ואסור מדאורייתא לענוד אותו ברשות הרבים. משקפיים, אז יש באחרונים שכתבו שאסור להרכיב משקפיים בשבת ברשות הרבים, מחשש שהם יפלו, ואז מה יקרה? הוא ירים אותם ויטה ויטלטל אותם 400. ויש מי שאומר שגם כשאין חשש שהמשקפיים יפלו, כמו שמצאו במשקפה שבזמננו, אז ברשות הרבים דאורייתא יש להחמיר, כיוון שהם מורכבים על העיניים, אז ייתכן שזה נחשב כטלטול האסור. אבל יש מתירים לטלטל משקפיים גם ברשות הרבים דאורייתא, ויש מי שאוסיף שאדם שלא זקוק במיוחד למשקפיים, ראוי שיחמיר. ומי שדרכו להסיר את המשקפיים כשהוא הולך ברחוב, אז אסור להרכיב אותם ברשות הרבים, וככה גם מי שנוהג להוריד אותם כשהוא יורד גשם, גם יהיה אסור לו להרכיב אותם ברשות הרבים בשעת הגשמים. במשקפי קריאה שהוא לא צריך אותם בשביל הוא כלך ברחוב, אז אם אלה אסור להרכיב אותם ברשות הרבים. וככה גם אמרו כמה מפוסקי זמננו לעניין משקפי שמש. זה בעניין המשקפיים. בואו נדבר על מפתח. במקומות רבים, בעיקר בחוץ לארץ, רווח השימוש במפתח כחלק מהחגורה, כדי להתיר את הטלטול שלו בשבת ברשות הרבים. והיתר הזה הוא רק שהמפתח משמש כאבזם במקום האבזם הרגיל של החגורה. זאת אומרת שבלי המפתח לא יהיה שייך לסגור את החגורה. או שהמפתח משמש להריך את החגורה קצת למידה הרצויה. כי באופנים האלו המפתח הופך לחלק מהחגורה. אבל אם תולים את המפתח בנוסף לאבזם, וכל שגן עם החיבור שלו הוא בלי שום תועלת, אז זה לא הופך אותו לחלק מהחגורה והוא אסור לטלטל אותו. כמו כן, היתר לטלטל את המפתח זה רק שהוא מחבר אותו לחגורה על מנת שהוא ישמש חלק מהחגורה במשך כל השבת. אבל אם הוא מחבר את זה לחגורה רק לפני שהוא יוצא מהבית בשביל לטלטל אותו, ואחרי זה הוא מוסיר אותו מהחגורה, אז גם יהיה אסור לטלטל אותו ברשות הרבים. עד כאן בעניין של המפתח. יזכר רבותיי במה למדנו אתמול. חז"ל אסרו לאישה ליהנות תכשיטים ברשות הרבים, מחשש שהיא תוריד אותם כדי להראות לחברה, ותלטל אותם 400 בלי לשים לב ברשות הרבים. מלאכת הוצאה אסורה בשבת מהתורה רק כשנושאים חפץ בדרך שרגילים לעשות אותו בימי החול. ובלשון חכמים והפוסקים זה נקרא דרך או יצוא. ונשיאת חפץ שלא כדרך יצוא היא אסורה מדרבנן. עוד למדנו אתמול שאסור מדאורייתא לאדם ליצור או להחזיק ברשות שלו צורות מסוימות, למשל צורה של אדם, כמו שהשולחן ערוך ביורדי קוף ממלף מדבר בעניין הזה, ולכן אסור לייצר או להחזיק ברשות אדם חותם בעל צורה בולטת של אחד מהצורות האלה. עד כאן בעניין הזה. נזכר רבותיי מה למדנו לפני 100 ימים. הנושא הוא תפילת השלה. מה זאת אומרת? הרי חז"ל אמרו שאסור לאדם לטבוע צרכה בשבת. זאת אומרת שאסור לבקש בקשות פרטיות בנוסף על מה שתיקו להתפעל בשבת. ויש אומרים שרק בקשות על פרנסה או רפואה הם אלו שאסורות. אבל בקשות על עניינים רוחניים אז הן מותרות. ולכן מותר לומר בשבת את תפילת השלה וכיוצא בה. אבל קודם מבין שיש לדלג על חלקי תפילה שנוגעים לפרנסה ולרפואה. ויש אומרים שאסור לבקש גם על עניינים רוחניים, ולכן לא להתפלל על זיווג הגון, זרע של קרובים וכדומה. אבל בהירור כן מותר לבקש על העניינים האלה. בקשות שנאמרות בקביעות על ידי כלל הציבור, גם שהן בקשות פרטיות והן לא חלק מהברכה, מותר לומר אותן. ולכן, לדוגמה, מותר לומר את אלוקי הנצור שבסוף 18, וגם את סדר אור החמון שבסוף ברכת המזון. עד כאן בעניין ההלכה. דף רעים מבבלי. מדוע התעלם רבי יוחנן מהשבועה שלו? ועל איזה מכה מחללים את השבת? וכיצד מרפאים כאב אוזניים? על כך, ועלות דברים מעניינים, נלמד היום בתלמוד בבלי דף רעים ממסכת אבות דזורה, דף כ"ח. וכמובן נזכיר לכם את מה שאתם כבר יודעים, שאפשר לשמוע את שיעורו של הרב אליהו אורנשטיין שליטה, שמוגש בצורה בהירה, מהירה וברורה, בשלוחה אחרת. ואנחנו מגיעים רבותיי למדור הנפלא, המדור המתוק והמרתק, חפץ חיים יומי, החפצים בחיים. אתם כמובן מוזמנים להצטרף אלינו, בואו נתחיל. בסעיפים שנלמדים היום, בסדר הלימוד של החפץ חיים יומי, כותב החפץ חיים שגם אם יפצירו באדם מאוד, ואפילו אבא שלו או רבו, שיספר להם על איזה עניין מסוים, והוא יודע שעל ידי הסיפור הזה הוא יהיה חייב לבוא לידי לשנורא, ואפילו אבק לשנורא, אומר החפץ חיים, אסור לו לשמוע עליהם. ובביאור מוסופים שבמהדורה של דיר שהוא מביאים, כי אם אמרו לו אביו או רבו שהבקשה שלהם היא לתועלת, אז יש שכתבו שנראה שמותר לו לסמוך עליהם, אפילו אם הוא לא יודע מה התועלת. אכן, אם יש חשש שאם לא יפרטו את סיבת התועלת, אז הוא לא יאמין, אז באמת חייב לבקש את הסיבה של התועלת, כדי שהוא יכוון בסיפור שלו לתועלת, שהרי זה אחד מהתנאים ליתר של לספר לו שנור לתועלת. עוד כותב החפץ חיים, שכמו שבכל שאר הלווים, אסור לדבר לו שנור גם במקום של הפסד, ואפילו יישאר מחוסר פרנסה עד כדי כך. לדוגמה, אדם שעובד אצל אנשים שאין בהם ריח של תורה, ואם הוא ישמור פיו, יחזיקו אותו לשויט ופטי, ויפטרו אותו. אומר החפץ חיים, זה לא מתיר לדבר לשנורא, והוא מחייב לתת את כל אשר לו ולא לעבור. ובור מוסף, אם מביאים לזה את דברי המשנה ברורה, בתף ריש נונבב, שגם אם יצטרך לחזר על הפתחים, אי אפשר להתיר עבור זה איסורי תורה. וככה גם החפץ חיים כותב לקמן, שפשוט לכל יהודי דת ודין, שדבר זה שהוא לא יכול לפרנס את בני ביתו, זה לא נכלל בגדר של סכנת נפשות שיהיה מותר לעבור על זה, בגלל זה עליו מן התורה, וגם לא על איסורים דרבנן. ככה כתבו גם עוד פוסקים, שאפילו על שבות ושבות אסור לעבור משום הפסד ממון. ולעניין הפסד כל ממונו, כדי להימנע לשמיעת לשנור ורחילות, שזה לכאורה עליו שאין במייסה, אז בעיקר הדין הם הביאו בשם הריבש, שגם בלב שאין בו מייסה, צריך למסור את כל ממונו, ככה גם דעת הגרח קניבסקי. והוא מוסיף בעיקר הדינים, שייתכן שגם למי שסובר, שלב שאין בו מייסה, הוא כעסה, והוא לא מחויב למסור את כל ממונו בשביל זה, ייתכן שבאיסור של שמיעת לשנורא זה אחרת, למה? כי מסתבר שזה נחשב כקום ועסה, ככה גם דעת הרבי ניסים קרליץ, כיוון שהוא עושה מעשה חיובי של שמיעה, אמנם הגויר בברום דינחובסקי רצה להסתפק בזה, אבל הוא כתב שלדעת הריבה, שמל, ודאי הוא חייב למסור את כל המונו. ואם הוא יחליט שהוא לא רוצה לשנת הדיבורים האסורים, לדעת העיקר הדינים, מכל מקום הוא מעמיד עצמו בסכנה, שמה כן יתקבלו הדברים בליבו. לדעת רמיסים שכיוון שלא נוח לו בשמת הדברים, והקבלה בלב הגיעה ממילא, אז זה לא נחשב כקום ועשה, והוא לא מוכל למסור את כל המונו, אלא רק לדעת הריבה, שגם בלב שאינו מייסה, הוא מוכל למסור את כל המונו. עד כאן המדור הנפלא, חפץ חיים יומי. אנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. ואנחנו מדברים מהספר כבוד שמיים של החפץ חיים פרק ב'. אומר על החפץ חיים, שמות לשונה תורה. בלשון הרע שאדם מדבר, הוא מעורר דין על עצמו. והוא מביא את המדרש, כמו שאמרו במדרש, אדם שמדבר רע על חברו, גם מלאכי השרת מדברים עליו דברים רעים וחנופה לפני הקדוש ברוך הוא. והמשך הרב חפץ חיים ואומר, ולהפך, אדם שמדבר טוב על חברו, גם מלאכי השרת מדברים עליו זכות טוב לפני הקדוש ברוך הוא. ימשיך הרב חיים ומביא את הזוהר, ובזוהר הקדוש אמרו, מי שיש בלו שנורא, לא עולה תפילתו לפני הקדוש ברוך הוא. למה? כיוון שהתעוררה על תפילתו רוח חתומה. ועוד אמרו במדרש, לעתיד לבוא הכל מתרפים, חוץ ממי, ונחש, נחש לא מתרפא. וכשם שנחש אין לו רפואה, אומר הזוהר, ככה אומר לשון הרע על חברו, אין לו רפואה לעתיד לבוא. ולפעמים גורם האבון הזה למות במיטה חמורה מאוד, הקשה מכל תתקג, 903 מיני מיטה שנבראו בעולם, רחמנא ליצלן. עד כאן בעניין הזה של המוסר היומי. אנחנו מגיעים למדור הנפלא פרשת שבוע, סיפור מעניין שמופיע בספר הברון לייב. סיפור מעניין על רב אלחונן וייסבור שליטה, ראש רשת הכולל עם יסחו בהולכו. הוא מספר ששנה אחת, כמה מיל לפני ראש חודש שבט, היה חסר בקופה של הכולל סכום כסף מאוד גדול. הוא מתיישב במוצאי שבת ומנסה לתפוס כמה גבירים שהיו אמורים להעביר לו סכומים גדולים. אבל באותו יום, זה היה יום אדום של הגויים, אז המשרדים בחוץ לארץ היו סגורים, לא שייך לתפוס אף אחד. הוא מספר שבשעה 5 בבוקר, היה מיואש כמעט לגמרי, הוא נכנס לחדרו של ראש השיבה, סגן רבי אהרון לייב שטיינמן, ושואל אותו אם הוא יוכל לפנות לכמה גברים ולדבר באוזניהם דברים חריגים כדי שיתעוררו, יצילו את המצב. אז הוא מספר שהראש השיבה פותח את הסידור, מדפדף בזמורות של מוצאי שבת, הוא פתח בזמר המפורסם איש חסידויו, והוא מתחיל לקרוא, יזמתי ונמכרתי לעבידי לכבוידך ולא לכבוידי. ככה הוא מראה לו את השורה הזאת, ואז הוא אומר לו, אל תעשה כלום, לך הביתה ותתפלל לקדוש ברוך הוא יהיה בעזרך. טוב, הוא מספר שהוא עשה כדבריו, עוברים יומיים, ומתקשר גביר אחד מעצמו ומשלם את כל הסכום שהיה חסר לאותו חודש. הוא ממשיך ומספר שבאחד הפעמים, נסע במשך כמה חודשים, 11 טיסות רצופות לחוץ לארץ, בשביל לאסוף מנדיב העם, בשביל המלא התורה. הוא אומר שלא הרבה הצער, הוא לא הצליח לאסוף, ולו פרוטה אחת, מעבר לכיסוי של הוצאות הטיסה העיקרות. הוא אומר, הרגשתי שאין שום טעם להמשיך לנסוע, החלטתי להפסיק לנסוע, ככה מספר הרב וייסבורג. ואז הרב שטיינמן קורא לו ואומר לו, שמעתי שאתה רוצה להפסיק לנסוע, אז אמרתי לו, כן. אני מרגיש שאני נוסע לחינם, בלי שום תועלת. הוא מספר שנהיה שקט בחדר. הרב שטיינמן עוצם את העיניים במשך כמה דקות. ואז הוא פוקח אותם ואומר לו, בתוקף, מה שהיה עד עכשיו היה. מכאן ואילך, אתה תראה שהכל ייפתח לך. אז שאלתי אותו, מה לעשות, למה יעשה? הוא אומר לו, הרב שטיינמן, תיסע עוד פעם. טוב. הוא מספר שהוא נסע בלב כבד, זה היה יום שישי. לקראת סיום הטיסה, לפני שהוא נוחת בניו יורק, אז הוא מתבשר שנגיד אחד שמעולם לא פגש, לא הכיר, שמע על המצוקה של הרשת של הכוללים, הוא נכנס אל מורן ראש הישיבה בארץ, הוא אומר לו שהוא מבקש לזכות באחזוק הסתור של סוחר בהולכו, והוא תרם את רוב הסכום שהיה חסר. זמן קצר אחרי הנחיתה, זה לא נגמר רבותיי. מספר הרב וייסבורג, אני מקבל שיחה מאוד בעל מומן. הוא אומר לי שהוא שמע על המצוקה הגדולה של הכוללים, של הרשת, סוחר בהולכו. אז הוא אומר לו, אז הוא אומר הרב וייסבורג, אמרתי לו, בוא ניפגש. הוא אומר, עליך, מה ניפגש? תן לי את מסמך חשבון בנק. אחרי שעה הוא מקבל הודעה שהתקבלה העברה בסכום גדול מאוד. ואחרי שבת שחזרתי, כשעמדתי לחזור לארץ ישראל, קיבלתי עוד תרומה גדולה, שהשאירה את החשבון בבנק כבר ביתרה לטובת האברכים. אז הוא אומר, הרב וייסבורג, הוא למד מזה שלעמול ולהשתדל חייבים, אבל מכאן תגיע הישועה, אי אפשר לדעת וגם לא צריכים לדעת. הוא מספר שלפני כמה שנים, בתחילת הדרך, הוא פגש איזה יהודי ממונסי שהתלהב ונתן לכל 3,000 דולר. אותו יהודי גם היה בתחילת דרכו בעסקים, ואת הכסף שהוא נתן לכהלים הוא לבא מאחרים. ולמה הוא עשה את זה? הוא עשה את זה אחרי שהוא הראה לו את הדברים של רבי יוני, שכותב באיגרת התשובה, הרוצה להינצל מהעוון והעונש המר, התעסק בצורכי הרבנים והתלמידים. הוא אומר שבשנה אחרי זה אותו יהודי לקח על עצמו החזקה של 3 אברכים. אחרי כמה חודשים הוא מקבל לנו שיחת טלפון, שהוא נכנס לעסק גדול, הוא מבטיח את כל המעשרות לכולל ומבקש את הברכה שלו להושיב אל העסק. אז הוא אומר, הלכתי לרב שטיימן ואני מספר לו את אותו בקשה של אותו יהודי. אז התגובה של הרב שטיימן הייתה, מייסר, למה רק מייסר? תגיד לו שיעשה שותפות עם הקדוש ברוך הוא, שייתן לו 50%. הוא מספר שאותו יהודי הצליח, הוא הסכים והוא הצליח מאוד בעסקים, עד שהוא זכה להעלות את הסכום של התמיכה שלו פי 4, אחרי תקופה פי 10. כיום אותו יהודי עשיר מופלג, והוא מספר את הסיפור שלו לכל מי שמעוניין לשמוע. ובצורה הזאת הרב שטיימן היה עושה בשבילו את העבודה. הוא מתקשר לכל נדיב חדש שהייתי מגיע אליו, והוא משכנע אותו עד כמה כדאי לו לעשות את השותפות הזאת. כך אותו עשיר היה מתקשר לנדיבים אחרים. סיפר יהודי שמחזיק רשת כהלים בשליחות רבנו, וגם מטבע הדברים הרבה לנסיעות לחוץ לארץ לגייס כספים, הוא משאיר את האישה לבד בבית. אז הוא ביקש מהרב שטיימן דברי חיזוק לאישה. אז הרב שטיימן אמר לו, הנה אתר ינסע ממקום למקום, ממילא אתה גם נהנה קצת בעולם הזה, אתה רואה נופים, נופים חדשים, מקומות חדשים, אבל היא יושבת במטבח, ולא נהנת ממה שאתה נהנה, אלא מה, רק מחכה בשקט ובגבורה, לזה שבעלה יחזור. אז תגיד לה, היא צריכה לדעת שהשכר שלה רב מאוד, והוא שמור לה כולו בעולם הבא. הוא אומר, אין לתאר איך הדברים רוממו את רוחה של רעייתי, והניקו לה כוחות מקודשים. עד כאן הדברים הנפלאים על הסיפור הזה. ואנחנו מגיעים לסיום, רבותיי, למדור התחזקות יומית. אומרים בשם הרב הקדוש רב שמחה בוני מפשיסחה, זכותו תגן עלינו, שאדם צריך שיהיה לו 2 כיסים. כיס אחד יהיה מונח בחינת המחי אופור ואפר. אבל בכיס השני, בכיס השני בשבילי נברא אוילום. וצריכים לדעת להשתמש בהם כל דבר בשביל זמנו. זה לקוח מהספרי צדיקים. נשתדל אם כן רבותיי לזכור את המעלות הגדולות שיש לנו, ונדע כמה כוח וכמה יכולת תמונים בנו לעבודת השם, וכמובן שלא נתגאה בהם על אחרים. עד כאן דברינו להיום, שיהיה לכם המשך יום טוב, נשוב וניפגש מחר עם עוד דברי חיזוק, עוד דברי הלכה ועוד דברים מעניינים. הרבה הצלחה, יהיו שלום.